שלום, אני רפי כפיר, מדריך ומרצה בירושלים ובעל אתר אהבת ירושלים. הנושא בפודקאסט זה הוא בנקי בירושלים של פעם. בפודקאסט זה ארבעה פרקים, הראשון עוסק בבנק ולרו. מפות, מקורות ותמונות בנושא זה אפשר לראות באתר אהבת ירושלים תחת הכותרת מאמרים ירושלמים. הבנק של ירושלים באמצע המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20 שכן בחנות קטנה עם שולחן, כאשר הבנקאי היה למעשה חלפן משופר. מתאר אותו דוקטור אריה שושן בספרו ירושלים עירי. ציטוט: החלפנות בירושלים הייתה בידי יהודים. בימי נעוריי, כלומר בתחילת המאה ה-20, הם הגיעו לחצי תריסר, וכולם מתרכזים ליד שער יפו, עורק החיים ההולם ביותר. החלפן לא היה זקוק לחנות גדולה, הוא היה בבחינת דייר משנה בבית מסחר גדול. בפינה של בית המסחר עמד שולחן מכוסה זכוכית, ומתחתה מגירה משובצת, להכיל כל מיני מטבעות ושטרי כסף. על יד השולחן כיסא, ובתוך החנות עומדת קופת ברזל למלאי היקר. אפשר לומר שהשולחני או החלפן עסק בזעיר אנפין בכל הפעולות פרט לשטרות הנעשות כיום בבנק. בתוך כותלי הבנקים בוצעו כל הפעולות הכספיות השוטפות שהיו נחוצות לביצוע תשלומים של מפעלי צדקה, ישיבות, בתי חולים ולרכישת נכסי דלה ניידי, הן במגזר היהודי והן במגזר הלא יהודי, כגון החזקת כנסיות, מנזרים, בתי הערכה, קונסוליות וכדומה. הבנקים גם נתנו אשראי לזמנים מסוימים וגם גבו שטרות לפיראון. בשביל העיר ירושלים, אשר בה היו יהודים, מוסלמים ונוצרים, ילידי העיר וגם הרבה שבאו מחול לישיבה ארעית, היו הבנקים הגשר הכספי החיוני בין חוץ לארץ לירושלים, ממש החמצן של העיר. סוף ציטוט. הבנקאי היהודי הראשון בירושלים היה יעקב ולרו, יליד קושטה שבטורקיה. בתחילת דרכו היה שוחט ובודק, ובשנת 1848 ייסד את הבנק הראשון בעיר. כתב עליו פנחס גרייבסקי מתוך זיכרון לחובבים ראשונים תתוו. ציטוט: השם הצליחו והי לאחד העשירים הגדולים בעיר הקודש. בשנת תרח 1848 ייסד את הבנק הראשון בירושלים בשם יעקב ולרו ושותפיו. סוף ציטוט. חביב היה בעיני אלוהים ואדם, גם אינם בני ברית כנוצרים וישמעאלים, גם הם כיבדו והוקירו, וכולם הכניעו ראשם לפניו בעד יושרו ואמון רוחו ונפשו, עסקן במצוות ורב פעלים היה. גרייבסקי מביא דוגמה להסקנותו של יעקב ולרו במצוות, ומספר שאחד מפעולותיו הנשגבות הייתה ייסוד והנהלת התמחוי לעדת הספרדים בירושלים, ושממנו היו נתמכים ונסעדים כמה מאות משפחות של עניים ומללים, אלמנות ויתומים, בלחם ותבשיל, בייחוד בבשר, מדי שבת בשבתו. אמרתו הייתה, כל דכפין יתה ויכול, כספרדי, כאשכנזי, חינם אין כסף. יעקב ולרו פתח סניף גם ביפו, כאשר את הסניף היפואי ניהל בנו משה, ואת הסניף הירושלמי ניהל הבן חיים אהרון ולרו. הבן משה נפטר בגיל צעיר, וחיים אהרון עבר לנהל את כל הבנק. גד פרומקין בספרו דרך שופט בירושלים מתאר את מיקום הבנק של ולרו. ציטוט: הבנק שכן ברחוב הבטרק, הוא רחוב דוד של היום, באזור חנויות הירקות והבקלים, חנויות המקולת המעורבות בתוכן חנויות דגים. הבנק עצמו היה בין שתי חנויות של ירקות שארגזיהן תפסו חלק גדול של הרחוב. היית נכנס למבוא צער שבסופו היו כמה חדרים מרווחים, בהם עסק אהרון ולרו בבנקאות. סוף ציטוט. הוא מוסיף ומספר גד פרומקין על אהרון ולרו עצמו. ציטוט, יהודי עשיר מופלג, בעל נכסים רבים, וכגודל עושרו הייתה לפי דעת הקהל גודל קמצנותו. הבנק של ולרו עמד בקשרי מסחר קרובים עם חוץ לארץ, והיה סוכנם של בית רוטשילד ושל בנקים אחרים באנגליה. סוף ציטוט. שיהו פרס בספרו 100 שנה בירושלים מתאר את אהרון ולרו. ציטוט. אהרון ולרו היה רוטשילד של ירושלים. עשיר במקרקעין, במסיבות רשמיות של השלטונות, היה מופיע בתלבושת רשמית עטורה אותות כבוד וחרב בצדה. בביתו היה נוהג בצנע, ובחוץ לא פיזר הרבה מכספו. סוף ציטוט. יצחק שריום בספרו זיכרונות מספר, ציטוט, הבנק היה המספק הכספי של הקיסר פרנס יוזף בעת נסיעתו במזרח הקרוב וסוכנה של הקונסוליה האוסטרית בירושלים. סוף ציטוט. הוא מוסיף גרייבסקי, ציטוט, כשבא קיסר אוסטריה פרנס יוזף ירושלים ה-1869, וכמו כן כשבא אחר כך הנסיך רודולף, בנו של פרנס יוזף, שהגיע לארץ בשנת 1881, מילא בנק רוטשילד של וינה את ידי חיים אהרון ולרו לשרת אותם בכל מה שיצטרכו בענייני כספים, שטרות והוצאות, והוא דאג לכל ענייניהם בכל ימי שבטם כאן. חלף שירותו זה קובד בתור הכבוד הצלב האדום של פרנס יוזף. סוף ציטוט. יצחק שריון מספר, ציטוט, פעם דרש ממנו הפך הירושלמית הלוואה גדולה מדי, וביות שלא היה בטוח שישולם לו סכום גדול כזה, השתמט מיטט את ההלוואה. הפך רגז עליו, ובתור עונש שם עליו מאסר בית. תכף נועצו כל הקונסולים של המדינות הזרות, ושלחו מחאה נמרצת לפך נגד מאסרו הבלתי חוקי של מר ולרו, והוא שוחרר מיד. סוף ציטוט. הבנק נסגר בשנת 1915, 67 שנים לאחר הקמתו. הסיבה כנראה קשורה בשינוי המדיניות והעדפות של משפחת ולרו, שהחליטו להפנות את מרצם והונם בענייני קרקעות ובתים ולא לענייני בנקאות. מה גם שבתקופה זו צצו בירושלים סניפי בנקים בבעלות בינלאומית עשירה, שתפסו את מקומם של הבנקים הקטנים המשפחתיים. עד כאן.